ממשיכים בלימודנו המרתק בלימוד ספר בראשית, והגענו בפעם שעברה לפרק ב' ולמדנו את התיאור של הציווי שנאמר לאדם הראשון. התיאור, הציווי שהוא, כפי שאני רוצה להזכיר, לאכול מעץ הדעת, יחד עם האיסור לאכול מעץ הדעת, מה שיצר באדם הראשון תסבוכת שבא לידי ביטוי במעשה החטא. הסברנו שהמטרה של, כלומר שהתוכן האמיתי של הציווי הוא שצריך להקדים את עץ החיים לעץ הדעת. ובזה האדם היה זוכה לאושר אינסוף, והיה יכול לצאת סוף סוף מגן עדן ולעלות לעדן. ברור? אבל במקום זה הוא נפל. הבה נראה את התיאור של הנפילה הזאת, אבל זה דווקא מתחיל דווקא יפה, בפרק ב', פסוק י"ח. לפני שאני אקרא את פסוק י"ח, אני רוצה לשאול שאלה כללית. האם העולם שלנו הוא עולם טוב או עולם רע? בואו נבדוק לפי מה שהתורה אומרת. אם אני קורא במעשה בראשית בפרק ראשון, אני רואה על כל דבר אלוהים אומר שזה טוב, נכון? וירא אלוהים את האור כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב. וזה מסתיים בוירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אם כן, לפי עדותו של הבורא בעצמו, העולם הוא טוב. אבל יש בעולם מה שנקרא השקפה פסימית. שיש הקוראים לה בטעות פסימית. כן? בגלל שבעברית לא תמיד מנקדים. אז אני אגיד פסימית. וההשקפה הפסימית אומרת שהכל רע. מה שלומך? גרוע. מה יהיה? אוף, אל תדבר את זה. מה אתה אומר על כל העולם? לא שווה. ויש אפילו השקפות עולם פילוסופיות ותיאולוגיות שתומכות בדעה הזאת. כן, הפילוסוף שופנהאואר סבר באמת שהעולם כולו הוא רע. שלא לדבר על הגנוסטיקאים של הזמן העתיק שסברו שהעולם נברא על ידי אל רע שבא להרע לבני האדם. וגם בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית בזמננו, אנחנו רואים גם תפיסה פסימית שאומרת שהעולם הוא מחוסר משמעות, רע וכו'. ויש פה בעיה. הרי כשהקדוש ברוך הוא כותב את מה שהוא כותב, הוא יודע מה שהוא אומר. זאת אומרת, זה כנראה נכון שהעולם הוא טוב. טוב מאוד אפילו. אז אם כך, הכיצד ייתכן שיש בעולם אנשים שפיתחו את המחשבה שהעולם הוא רע. מוכרח להיות איזשהו רמז לזה במעשה בראשית בעצמו, והנה, הגענו בשעה טובה אל הפסוק שאומר זאת במפורש. פסוק י"ח, ויומר השם אלוהים לא טוב. שימו לב שמתחת למילה טוב יש טעם בטעמי המקרא, הוא התביר. נכון? נראה כמו, למה אין לך ספר? יש לנו כלל ששיעור שבו מסתמשים בספר, מבינים אותו פי חמש יותר טוב, מאשר שיעור שאין בו ספר. הדבר הזה נאמר לא רק עבור התלמידים כאן, אלא עבור הצופים, שגם בבית, שאף הם זקוקים לספר. כמה זה יהיה טוב אם הלומד בשיעור יהיה לו ספר. אם כך, מתחת למילה טוב, תסתכלו, יש שם קשת קטנה ונקודה בתוכה. זה נראה כמו נקודה בתוך פסיק. קוראים לטעם הזה תביר. תביר, שבר. שבור. זאת אומרת, בארמית. זאת אומרת שזה בא כאילו לומר שיש פה נקודה. ויאמר השם אלוהים, לא טוב, נקודה. כלומר, אז על מה נאמר לא טוב? מה אתה אומר? אני מדבר על מה שכתוב כאן. אני לא יודע מה שכתוב במקום אחר. לא טוב, נאמר כאן שזאת הפסקה. אם כן, על מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא טוב. הוא כנראה אומר את זה על כל העולם כולו. כל העולם כולו לא טוב. סותר את עצמו. עכשיו נשאלת השאלה. כשהקדוש ברוך הוא אמר שהכל טוב, מי נתן את הציון? הוא בעצמו, נתן ציון לעצמו. כן? כלומר, אם אני עושה יצירה ואני רוצה לשפוט אותה, אני אומר, היא טובה. מתי זה יכול להיות שזה לא טוב? כשזה עומד למשפטו, לשיפוטו של מישהו אחר. כלומר, מישהו יגיד לי, מה שאתה עשית, בעיניך זה טוב, בעיניי זה לא טוב. כלומר, האם הקדוש ברוך הוא מעמיד למבחן את היצירה שלו? כל זמן שהאדם לא קיים, או שהאדם הוא בלוע בתוך הזרם של הטבע, אז הקדוש ברוך הוא לבדו שופט את מעשהו. הוא לא צריך למצוא חן בעיני מישהו אחר חוץ מאשר בעיני עצמו. מה שאין כן ברגע שהאדם מופיע, יש פה הכרה חדשה, והיא צריכה לשפוט. ובעולמו של האדם, כל העולם כולו רע. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב. יש משהו שגורם לאדם לומר שהכל לא טוב. עכשיו שימו לב שהביטוי לא טוב הוא ביטוי קיצוני. יש ביטוי אחר, רע. רע זה לא ביטוי קיצוני. למה? אם אני אומר זה רע, זה לא אומר שאין שם טוב. יש פה תערובת, יש קצת רע, יש קצת טוב. אבל אם אני אומר לא טוב, אין שום טוב, אז זה הרע המוחלט. מה הרע המוחלט? אני מדבר פה על פי ההיגיון. המילה לא טוב, לא על פי המקובל בשפה העברית של ימין. לפי מה שכתוב כאן, ויאמר השם אלוהים, לא טוב, אין שום טוב. למה? היות האדם לבדו. כלומר, זה כאילו שאנחנו אומרים, היות ו. היות האדם לבדו, זה גרם שהכל לא טוב. מדוע? מה כל כך בעייתי בזה שהאדם הוא לבדו? לבדו, הרי מה האדם עושה? כלומר, מה מיוחד באדם לעומת כל שאר הנבראים כולם? הוא היחיד שניחן ביכולת של הדעת, הכרה. ונשאלת השאלה, כלפי מה מופנית הדעת של האדם? מה האדם יכול לדעת? התשובה היא, הוא יכול לדעת הכל. האדם יכול לחקור את כל המציאות כולה. יש רק נברא אחד שהאדם לא יכול לדעת. והוא? עצמו. כן? את עצמו הוא לא יכול להכיר. מסיבה פשוטה, כי כדי להכיר משהו, אני צריך להיות במרחק מסוים מן הדבר. אם אתה שם לי משהו ככה מול העיניים, אני לא יכול לראות. תרחיק את זה, אני אראה. אותו דבר, האדם את עצמו בוודאי לא יכול לדעת. אבל אם את עצמו הוא לא יודע, אז איזה תועלת, איזה ערך יש לידיעת כל השאר? כל השאר חסר משמעות. את עצמי לא ידע לעולם. אז מה אכפת לי לדעת את סודות הבריאה? זה חסר משמעות. כל העולם כולו הפך להיות לא טוב. ולא עוד, אלא שהאדם הלא הוא כידוע נזר הבריאה. ואם נזר הבריאה מרגיש רע, אז יש לי מה כל העולם כולו. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. להיות האדם לבדו. מובן? עכשיו נשאלת השאלה, האם הוא באמת הוא היה לבדו? קראנו בפרק א', זכר ונקבה ברא אותו. אם כן, האדם היה זכר ונקבה, אז הוא לא לבד. האמת היא שכל בעלי החיים כתוב, על כל בעלי החיים זה ברא זכר ונקבה. למה שהאדם יהיה שונה מכל יצור אחר, שהוא לא ייברא זכר ונקבה? כן? ואם כבר, אז הקדוש ברוך הוא יכול היה לחשוב על זה מראש, לא? אם זה בעיה. מה זה לא לבדו? יש פה זכר ונקבה. אין פה בעיה. אלא כנראה שהבעיה איננה שהוא זכר ונקבה. הוא באמת זכר ונקבה, אבל הוא לבדו. מה פירוש הדבר הזה לבדו? הוא לא יכול להכיר את עצמו. הפונקציה הביולוגית של הרבייה, של האישות, המין, זה עדיין פונקציה ביולוגית. זה לא מודיע לאדם את עצמו. אז אם כך, הוא עדיין לבדו. לפי חז"ל, הוא היה לגמרי לבד. מה זאת אומרת לבד? הוא עם עצמו. אני אסביר, אולי, כן, צריך להקדים קצת משהו. המילה לבדו בתנ"ך פירושה עם עוד מישהו. למשל, כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אז אם כן, הוא לא היה לבד. אז מה אמרת שהוא לבדו? אלא הכוונה שהוא נשאר עם אחד כשכל האחרים הלכו. אז הוא נותר לבדו. זאת אומרת, זוג. מובן מה שאני אומר? אותו דבר. ונשגב השם לבדו. מה זה לבדו? ולא את העבודה זרה. כלומר, האלילים ייעלמו, ונשגב השם לבדו. לבדו עם מי? עם האדם. ברור? ויוותר אנוכי לבדי. נכון. זאת אומרת שכנראה יש עוד אחד. מי זה העוד אחד? אלישע בן שפט. כן? זאת אומרת שתמיד כשנאמר לבדו, יש עוד מישהו. מישהו שצמוד כנראה. מלשון לבוד. לבוד זה מחובר. כן? למשל, ויאבק איש עמו. מי זה היה האיש שנאבק עם יעקב? יעקב בעצמו. הוא נאבק עם עצמו, עם היצר הרע שלו, שרו של עשיו שבו. זאת אומרת שזה משהו שבתוך ההכרה שלו. אז גם כן פה, חזל אמור, אם כתוב שהוא לבדו, סימן שהאיש והאישה, או יותר נכון, הזכר והנקבה, היו דבוקים זה לזה. כן, חזל אומרים, אדם הראשון, דו פרצופים נברא, כלומר, הוא היה יצור שבנוי משני צדדים, צד זכרי, צד נקבי, דבוקים זה לזה בגב. זה נקרא לבדו. אז אם כן, יש פה כפילות, וזה עצמו הבעיה, כי הוא לא יכול לראות את עצמו. הוא לא יכול לדעת את עצמו. יוצא שהבעיה איננה בעיה ביולוגית, הבעיה היא בעיה מהותית בהכרה של האדם. האם יש פתרון לאומללות של האדם, שנמצא בעולם שבו הוא היצור היחיד הניחן בדעת, ואת עצמו הוא לא יכול לדעת. כן? הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים מאוד אוהבים את הקושיות האלה. אלא שלפילוסופים האקזיסטנציאליסטים אין תשובות לשאלות האלה. אבל מה התשובה שהקדוש ברוך הוא צריך לתת? הוא נותן. הפתרון הוא לחתוך את האדם לשני חלקים. זה לחתוך אותו. העשה לו עזר כנגדו. ברגע שאדם יחתך לשניים, הוא יראה את עצמו. ברגע שהוא יראה את עצמו, אז הוא ידע את עצמו. ואז העולם יחזור להיות בעל משמעות. זו אחת הסיבות שיש שמחה גדולה בחופה. כי בחופה פתאום כל האבסורד של העולם נמס. חזרה המשמעות. או? לכן אנחנו בשבע ברכות מזכירים את אדם הראשון, יוצר האדם וכו'. כן?
זה נראה כמו סדרת ניסויים באדם. עשינו לא הצליח, נעשה זה, לא הצליח, נעשה
זה. נכון.
טוב, זאת...
כן, אז דיברנו כמה פעמים על זה, שכל הסיפור של הבריאה זה כישלון מתמיד. כלומר, זה סדרה של כישלונות מתחילת הסיפור, נכון? מבראשית. ועד עכשיו כל הזמן כישלונות. כן? כנראה שיש איזו תוכנית אלוהית של כשל מתוכנן. הכשל המתוכנן עניינו לאפשר איזשהו מרווח בין האידאל לבין המציאות, כדי להעלות את המציאות אל האידאל. ואם יש בעל בחירה שעושה את זה, עוד יותר טוב, זה האדם. כן? כלומר, זה יוצר את המרחב של פעולתו של האדם. או? האם האידאל הוא להיות דו פרצופי? לא, ודאי שלא. דו פרצופי זה צבוע, כן? בעברית מודרנית. התכוונת? כן. לא, לא, ודאי שלא. אנחנו נלמד מה האידאל, כן? עכשיו, כן, בבקשה? גם אצל האדם יש פער בין האידאל למציאות. אבל מה אנחנו רואים כאן? על מנת ליצור את המרחב שבו האדם יפעל. כלומר, זה מקנה את האוטונומיה לאדם, הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זה אחד הדברים המפחידים ביותר את בני האדם. רוב בני האדם מפחדים להיות בני חורין. בוודאי, מפחדים מאוד מלהיות בני חורין, בגלל שזה מטיל עליהם אחריות. מעדיפים שהכל יהיה בידי השם. וזה מצוי בכל סוגי החברה, זה לא קשור לדתי או חילוני, זאת היא תופעה אוניברסלית, שבני האדם מפחדים מן האוטונומיה של עצמם. כן. ואפילו לפעמים מצפים את הפחדנות הזאת בציפוי של כביכול יראת שמיים. הכל בידי השם, מי אנחנו, מה אנחנו, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה סוג של אסלאם, האמירה הזאת. כן? האסלאם אומר את זה, וגם... היהדות הפופולרית, הצבועה, שרוצה לא לעשות. בבקשה?
לא הבנתי איך תהליך המסירה קשור לאוטונומיה של האדם.
לא, מה שקשור לאוטונומיה של האדם, זה עצם זה שיש הפרש בין האידאל לבין המציאות. כלומר שהאדם צריך לפעול בעצמו כדי להשלים את עצמו. ואנחנו נראה עכשיו איך זה הדבר הזה בא לידי ביטוי בסיפור שקראת לו הנסירה. טוב, בואו נראה. ויאמר השם אלוהים, אני שוב חוזר לפסוק י' ח', לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו, אני אחתוך אותו לשניים, הוא יהיה עכשיו שני חלקים, עזר כנגדו. הוא יהיה חתוך לשני חלקים, חלק אחד יסתכל על הצד השני. וייצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם, לא מצא עזר כנגדו. אתם רואים כאן דבר מאוד מעניין, שבריאת הבהמה זה בא אחרי בריאת האדם, בניגוד לפרק א'. כלומר, בפרק א', האדם הוא חלק מן המכלול, וכאן הוא מופיע בתור המרכז. מי שהכל סובב לו. לכן, הבעלי חיים נבראים על פי הצורך של האדם למצוא לו עזר. חזל אומרים ביטוי מאוד קשה. אומרים שהוא בא על כל בעלי חיים שבעולם. ולא נתיישבה דעתו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אם זה ככה, נברא את האישה. מוזר המדרש הזה, כן? אלא מה זאת אומרת שהוא בא על כל הבריאה כולה? כוונה שכל הבריאה כולה זה הבת זוג של האדם. האדם הוא הפועל, והבריאה בכללה היא הנפעל. ברור? והדבר הזה בא לידי ביטוי אחר כך, תמציתי, בזוגיות של האדם עצמו. לכן חז"ל קיצרו את זה, אמרו את זה בשפה שלהם. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם והאישה. זה טרגדיה. כי הרי כאשר האדם ישן, הוא מחוסר הכרה. זה קרוב למוות. כלומר, מה שמייחד את האדם, שזה היכולת להכיר, פתאום זה נעלם ממנו. לחז"ל יש חוש הומור, הם אומרים שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, כשהוא ירדים את האדם, נו אתה רואה, אמרנו לך, לא כדאי לברוא אותו. איבד את ההכרה. יש כאן משהו שבאמת צריך בירור. כנראה שבהתקדמות של האדם יש שלב של אובדן ההכרה. מדוע? בגלל שתארו לעצמכם שהחיתוך היה נעשה בזמן ערנות. אז אין לאדם גורם של הפתעה. זאת אומרת, הוא לא רואה את הנתק שיש בין שני החלקים שלו. אלא זה המשך של חיותו הקודמת. על מנת שתיווצר פה אפשרות של בחירה חופשית, יש צורך של אובדן החיבור הטבעי. החיבור הטבעי כלול בערנות. בואו נראה את הדברים. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן. ומה קרה מאז? האם הוא התעורר? לא כתוב בתורה שהוא התעורר. מזה אנחנו יכולים להסיק שלפי התורה, האדם עד עצם היום הזה ישן. נכון? כלומר, אנחנו עדיין נתונים בתוך השינה, ואנחנו לא רואים את העולם כפי שהוא באמת. כי הרי האדם הישן רואה עולם דמיוני. העולם האמיתי נעלם מאיתנו. מדי פעם, יש תקיעת שופר בראש השנה, נכון? אורו ישנים מתרדמתכם, והקיצור משנתכם. כן, כך אומר הרמב״ם, שזה כאילו השופר בא לעורר. אז מה זה השופר? זה כמו אדם שנמצא בחלום, ויש מישהו שמנסה להעיר אותו, והוא לא מתעורר. אבל הוא מרגיש בתוך החלום שלו שמשהו מפריע, הוא לא יודע מאיפה זה בא. כן? זה בדיוק התקיעת שופר של ראש השנה. אנחנו עדיין בשינה הזאת. כנראה שיש חשיבות לזה שאנחנו לא נראה את המציאות כפי שהיא באמת, כי אם לא, לא נוכל לתפקד. בואו נראה. ויפל השם אלוהים תרדמה לאדם וישן. ויקח אחת מצלעותיו. ויסגור בשר תחתנה. מה פירוש כאן של המילה צלע? צלע, יש לזה כמה משמעויות. יש, אבל אחת המשמעויות, זה מה שרשי מעדיף להביא בשלב הזה, צלע זה צד. כלומר שמשל יש לנו בזווית, בגיאומטריה, לזווית יש שתי צלעות. צלע אחת, צלע שנייה. יש משולש, שווה, צלעות. נכון? שלושת הצדדים שווים. אם כן צלע, זה לא חלק קטן, אלא זה מחצית. כן, כלומר, האדם פה חתוך לשניים. יש לו צלע אחת כזאת, ועוד צלע אחת כזאת. או, מדובר אם כן פה בסוג של ניתוח מאוד מעניין, הזהות של האדם נפרדת לשני צלעות. אבל יש צלע שכביכול נשארת, ואחת שנבנית. כן? כתוב. ויקח אחת מצלעותיו, ואת השנייה הוא לא לקח. כן, בבקשה.
זאת אומרת, האדם נשאר, לקחו ממנו משהו שהוא, כאילו, העיקר שלו
לקחו חצי מן האדם.
אבל העיקר שלו נשאר.
אני לא יודע אם העיקר. אני עוד לא יודע. אני לא יודע איפה נמצא האדם. בפשטות, אם האדם חתוך לשניים, אז הוא גם פה וגם שם. כן? זה לא צינוקות סיאמים, זה חצי אדם ועוד חצי אדם. ויסגור בשר תחתנה, הוא נתן פיצוי לחלק הנשאר בגלל החלק שנלקח. הפיצוי הזה נקרא כאן בשר, ונצטרך גם להבין למה. ויבן, פסוק כף ב', ויבן השם אלוהים את הצלע. מה פירוש ויבן? נתן בינה. כן? חזל אומרים שיש יותר בינה באישה מבאיש. כן? חזל אמרו, נשים דעתן קלה. ואמרו, בינה יתרה נתן באישה. אז אם כן, אנחנו מבינים שיש הבדל בזהות. כן? לאדם, האיש, יש עודף דעת, ולאישה עודף בינה. אמרו חזל במסכת אבות, אם אין דעת, אין בינה. אם אין בינה, אין דעת. אז מה צריך לעשות? להתחתן. צריך להתחתן, כן? כדי שגם האדם השלם, דעת ובינה, צריך ביחד. במה אין הבדל? אם ההבדל הוא בדעת ובבינה, אז במה אין הבדל? בחוכמה, כן? חוכמה זה שווה. מצאנו הביטוי חוכמה או חכם או חכמה בתנך, בשווה לגברים ולנשים. אבל כשמדובר על דעת זה באיש, בינה זה באישה. וצריך להבין מה זה אומר, כן? מאיפה זה לקוח הדבר הזה, כן? אבל בינתיים פה אנחנו רואים את ההתחלה של הבינה. ויבן, זה משהו מובנה, משהו בינתי. השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. הפך את הצלע הזאת לאישה.
מה הייתה עכשיו? אדם כאילו הצלע?
לפני כן הייתה אדם. ויביאה אל האיש. ההיגיון מחייב לקרוא כמו שאני קראתי. כלומר, אם האדם נחלק לשניים, חלק אחד נקרא אישה, אז החלק האחר נקרא איש. וכאן כתוב דבר תמוע מאוד, ויביאה אל האדם. אבל האדם זה גם היא. אלא, ויביאה, הכוונה, הוא הביא את המצב הזה, החדש, לשיפוטו של האדם. שימו לשעד עכשיו, באמת, לא שאלו אף אחד מה הוא חושב. לא שאלו לא את הג'ירפות, ולא את החתולים, ולא את הגזר, מה הם חושבים על מעשהו של הקדוש ברוך הוא. דעתם לא רלוונטית. פתאום, הקדוש ברוך הוא, שיודע שמצבו של האדם הוא לא טוב, שואל את האדם, כלומר, מעמיד אותו בפני מצב שהאדם צריך לשפוט, ולומר את דעתו. זאת הפעם הראשונה שהאדם ידבר. עכשיו, אני לא יודע, זה מצב מזעזע. תארו לעצמכם, אתה הולך לישון אחד, ואתה קם שניים. זה רק בסיפורים מצוירים. אפשר לעשות לפעמים שאותה בועה מדברת מפי שני אנשים ביחד. אבל יותר מזה, אני חושב שעם קצת LSD, כן, יש סמים שמאפשרים את זה, את ההרגשה שאתה שניים.
לדעת, מה אם לדעת?
בלידה יש פה, אני לא קם שניים, כלומר, האישה היא לא שניים, התינוק הוא מישהו אחר, חוץ ממנה.
לא,
לא, לא, אלא אם כן, זאת אמא שתלטנית, שהיא אומרת, אתה חלק ממני. אבל בדרך כלל זה לא ככה. האמא, היא כבר רואה שהוולד הוא מישהו אחר. אז אם כן, יש פה בעיה. אבל פה באמת האדם קם, והוא מוצא את עצמו שתי זהויות בבת אחת. איך עושים את זה? איך חיים את זה? בואו נראה. ויאמר האדם, פסוק כ"ג, מי זה האדם שאומר עכשיו? זה שניהם. האיש, האישה, אומר. עדיין ההפרדה לשתי זהויות איננה קיימת. ויאמר האדם, זאת הפעם, כלומר הפעם הזאת, עצם מעצמי ובשר מבשר. כלומר, האדם מבחין שהוא עכשיו מחולק לשני חלקים. חלק ממנו הוא עצם מעצמי, וחלק ממנו הוא בשר מבשרי. רק נשאלת השאלה, למי הוא קורא עצם ולמי הוא קורא בשר? האם האיש הוא עצם והאישה בשר, או שהאיש בשר והאישה עצם? אבל פה זה הבחנה בין שני חלקים של הזהות האנושית. אחד עצם, אחד בשר. לזאת עיקרי אישה, כי מאיש לו כוח הזאת. כלומר, יש כאן, לראשונה, ההכרה של האדם שיש מציאות חיצונית. האישה חיצונית לאיש, והאיש חיצוני לאישה. ומה שחיצוני ביניהם, בשר, עצם. ואז אנחנו צריכים לברר, מה זה העצם הזה? מה זה הבשר הזה? מה אתה אומר?
למה
האלוהים העביר לשיפוט של האדם? בגלל שהאדם הוא יצור בעל שיפוט. והוא צריך אם כן להכיר את עצמו. הרי לפי מה שהסברנו לפני כן, בשיעור הקודם, אם אתה זוכר, למדנו ש... ויאמר השם אלוהים לא טוב. כל המציאות כולה היא רעה, כי בעיני האדם שהוא היצור בעל השיפוט, אין משמעות לקיומו, מאחר הוא לא מכיר את עצמו. ולכן כאן זה ראשית ההתקדמות של האדם לקראת השלמת עצמו. על ידי שהוא שופט את המצב החדש, ואז הוא יכול לדעת מי הוא. בשלב הזה, אם כן, יש פה הבחנה, איש, אישה, אחד מהם בשר, השני עצם, ואנחנו עדיין שואלים את עצמנו, מי הוא מי? מה אתה רוצה?
אני לוקח את זה, כמישהו יותר מנוסים, אדם צריך להתחתם את זה, כשהוא
מכיר את עצמו? ההפך, על ידי שהוא מתחתן, הוא מכיר את עצמו. כל זמן שהוא לבד, הוא לא מכיר את עצמו. זה בדיוק מה שכתוב כאן. כן. מה אתה אומר?
ראינו שבבריאה כן באו בשאלות לקדוש ברוך
הוא. מי?
כמו הירח.
זה כתוב? אני לא יודע. אני, אתה מכיר, אתה מכיר מדרשים, אני מכיר את הכתוב. אני אדם מאוד צר אופקים. מה שכתוב זה מה שאני לומד. טוב, אז תשובות לשאלות הקשות האלה, כל זאת ועוד, נשמור לפעם הבאה. שלום.